אנחנו בחלקו האחרון של השיעור על המאמר ביור על פסוק כי על כל כבוד חופה. הגענו לקוטי תורה בשיר השירים בדף ממח בעמודה הראשונה, סעיף ג' של המאמר. והנה התורה נגלה. אנחנו למדנו בפרק הקודם שיש שני בחינות של חופה, שני בחינות שנקראות כתר שחופה. דיברנו שיש בחינה אחת של חופה שהיא על זעי רמפין ונוקבה, שזה חופה שקורא לזה תפארת דאמא. יש דרגה עליונה יותר של חופה שזה נקרא, החופה העליונה זה נקרא מלכות האדם קדמון, זה חופה על אבא ואמא. למדנו את זה בריחות אתמול, והוא הסביר שזה כנגד שתי בחינות ברצון. יש רצון שהוא נובע מטעם ודעת, ויש רצון שהוא מעל טעם ודעת. ברצון הזה שהוא מעל טעם ודעת, הוא נראה כרצון בלי טעם, הוא נראה כעיקשות חס ושלום, אבל בעומק, בפנימיות, גם הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מטעם ודעת, בפנימיות יש לזה, נקרא מוח הסתימה, יש לזה בחינת עונג עליון ועמוק. על זה עכשיו אנחנו נמשיך ולומר, שהרצון הזה העליון, הרצון הזה שלמעלה מטעם ודעת, הרצון הזה הוא אומר, והנה התורה נגלה. התורה נגלה שאנחנו לומדים גמרא, לומדים תורה נגלה, היא בחינת רצון המתגלה הנעל. זה אותו רצון עליון שמתגלה שלמעלה מטעם ודעת. לא מתגלה לנו בלימוד הנגלה, העונג האלוקי העליון, הבחינה של מוח הסתימה, אנחנו לא יודעים את זה היום, זה יהיה לעתיד לבוא. כיום כשאתה לומד את התורה הנגלה, אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מתגלה לך פה הרצון שלמעלה מטעם ודעת. כמו שכתוב בזוהר, לתרי"ג מצוות, אומר הזוהר, נמשכין מן תרי"ג ארכין. ישנם תרי"ג דרכים, זה הבחינה של אריך, הבחינה של חיצוניות הכתר, זה רצון שלא ניכר בה העונג האלוקי. זה התרי"ג מצוות, רצון. וזהו, זה גם מה שמרומז בפסוק בשיר השירים, בעטרה שעטרה לא אימו. אמרנו שהרצון העליון הזה הוא למעלה מטעם הדעת, הוא למעלה מבחינת בינה. איך נקרא בינה וחוכמה? נקרא אבא ואמא. אז יש את העטרה שהיא מעל אמא, וזה בעטרה שעטרה לא אימו. זה עטרה שעטרה לא אימו, זאת אומרת זה מעל חוכמה ובינה, כי הרצון הנעל נקרא עטרה וקטע. הרצון הזה שהוא רצון שלמעלה מטעם הדת, הוא עטרה, הוא כתר מעל אבא ואמא, מעל חוכמה ובינה. וממה נעשה את העטרה, ממה נעשה את הכתר? הנעשה מן האבנים טובים. מאבנים טובים עושים כתר. אז אבנים טובים הם יפים, אבל הם אבנים. אבן זה דבר שהוא נראה כאילו משהו יבש. כי הרצון העליון הזה, כשאתה לא רואה בו את העונג, זה אבן. אבל מה? זה הרצון שלמעלה מטעם הדת. והם דומם. ואף על פי כן יש בה יופי הדר, אשר מאיר בה אור מהודר ונעלם. כרגע הוא נעלם, כרגע אנחנו לא יודעים מה פנימיות העונג והטעם האלוקי, זה מוח הסתימה. והוא כמשל הרצון הנעל, זה כמו הרצון שהזכרנו אותו קודם בפרק ב', שהוא רק בחינת חיצוניות של מוח הסתימה הנעלם בפנימיות של הרצון. יש מוח הסתימה, שזה העונג האלוקי, הוא נעלם. הוא נעלם בתוך פנימיות הרצון, אבל מה נמצא בגלוי, מה ניכר לנו, מה אנחנו מתגלה אלינו בתורה? הרצון כפי שהוא, בלי טעם ודעת. כמו כן התורה הנגלה, זה מה שהוא מסכם, מה שהוא פתח בשורה הראשונה, תורה הנגלה, זאת אומרת התורה הנגלה שאנחנו לומדים, ההלכות, בגמרא וכדומה, אין בה טעם גלוי ומספיק לנו על כל המצוות. אמנם יש מצוות ויש בהם טעמים, אבל הטעם הפנימי האמיתי לא נמצא בתורה הנגלית. מביא דוגמה, כמו למשל, לגבי מצוות ציצית. אז אנחנו יודעים שבמצוות ציצית כתוב בפסוק וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אז הגמרא אומרת דבר שעל פי טעם ודעת זה לא מובן, אבל זה מה שהגמרא אומרת. כמו, דממהת כסות לילה וראיתם אותו. הגמרא אומרת שעל בגד שלובשים בלילה לא צריך לשים ציצית, רק על בגד שלובשים ביום, כי ביום רואים, ראיתם אותו, בלילה חשוך, אתה לא רואה, אז זה פטור מציצית. באותו מקום בגמרא כתוב, הוא מרבה כסות סומה, אדם שהוא לא עלינו סומה, הוא לא רואה כלום, לא ביום ולא בלילה. הוא צריך לשים ציצית בבגד שלו. אבל אם כל הטעם של ציצית זה בגלל שרואים, ובגלל זה אנחנו מייתנו את הציצית של בגד לילה, כי לא רואים, אז לפי זה מה היה צריך להיות על פי ההיגיון הזה, שסומה בכלל לא היה אמור להיות פתור. אומרים לא, מהרבה כוסו סומה. אין הטעם מספיק, לא מבינים. זאת אומרת, יש כאן רצון שאין לנו באמת כרגע את הטעם האמיתי של העניין, כי אז אנחנו לא מבינים מה בדיוק קורה כאן. והיינו, מה הסיבה לדבר? כי שורשה, השורש של תורה הנגלית, הוא רק מחיצוניות שנגלה לנו כעת. מה נגלה לנו כרגע? רצון בלי טעם. כרגע נגלה לנו רצון, שלמעלה מטעם ודעת, והטעם העמוק של מוח הסתימה, הוא סתימה, אנחנו לא יודעים אותו. אבל לעתיד, על העתיד לבוא אחרי ביאת המשיח, איתה, מה כתוב במדרש, שיותן לנו תורה חדשה. ככה לשון ברבות שמיני פרק י"ג. במדרש רבה על פרשת שמיני, כתוב שהקדוש ברוך הוא עתיד ליתן לנו תורה חדשה. מה זה תורה חדשה? מה זה תורה אחרת חס ושלום? הכוונה על זה, מה הכוונה תורה חדשה? כמו שכתב רש"י על פסוק, ישקני מנשיקות פיו. מיד בתחילת שיר השירים כתוב, ישקני מנשיקות פיו. הקדוש ברוך הוא ינשק אותנו. אומר רש"י, מה הכוונה ינשק אותנו? אומר רש"י בשיר השירים, שהתגלו לנו טעמי התורה הפנימית. הקדוש ברוך הוא יגלה לנו, לעתיד לבוא, את הטעם הפנימי של כל דבר. זה כמו נשיקה שאתה נותן, מגלה מהפה את הפנימיות. הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הפנימיות של הטעם הפנימי. זה יהיה לעתיד לבוא, זה נקרא תורה חדשה. אתה תראה פתאום את התורה, אתה לא תראה את הרצון המתגלה, אתה תראה גם את המוח הסתימה, את העונג המסתתר שם בפנים. היינו, במילים אחרות, מוח הסתימה יבוא בהתגלות הטעם והעונג של הרצון. משהו יהיה לעתיד לבוא, שהטעם, העונג שיש ברצון האלוקי יתגלה, מה שהיום לא נמצא הדבר הזה בהתגלות. כמו שהפסוק אומר, אז תתענג על הוויה, אז יהיה לך תענוג על הוויה. אז הפשט הפשוט, יהיה לך תענוג בקדושה, תענוג באלוקות, אבל כתוב, לא אז תתענג בהוויה, אז תתענג על הוויה. מה הדיוק בלשון דווקא כך? שהתענוג גבוה משם הוויה. שם הוויה זה סדר השתלשלות, זה עשר ספירות של עולם האצילות, זה נקרא הוויה. כמו שאמר בתחילת המאמר בשורה הראשונה, שהוויה זה זעיר אנפין. אבל אז, לעתיד לבוא, יהיה תתענג על הוויה. וכעת, העונג העליון הזה, איפה הוא נמצא כעת? הוא בהלם והסתר מאיתנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את העונג הפנימי שיש במצוות. עכשיו אנחנו רואים את הרצון, ולא יודעים מה הפנימיות שלו. אכן אז, כשהתגלה הטעם, והתענוג של מוח הסתימה, לעתיד לבוא כשהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את העומק שבמצוות, המוח הסתימה הפנימי יהיה בגילוי, יהיה תענוג על הוויה, יהיה לנו תענוג על הוויה, תענוג שהוא למעלה משם הוויה, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. ההבדל הזה בין היום לעתיד לבוא, בין צורת התורה שיש לנו היום, לבין הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, זה מתבטא בעוד הבדל. וזהו גם כן שורש עניין, אירוסין ונישואין. כתוב שהיום אנחנו מבחינת אירוסין. לעתיד לבוא יהיה נישואין. מה ההבדל בין אירוסין לנישואין? אז הוא אומר ככה. כי במתן תורה היה רק בחינת אירוסין. מתן תורה, כזו אנחנו נתן תורה לעם ישראל, אבל מתן תורה דומה לבחינה של אירוסין. מה זה, מה אירוסין? איך האישה נהפכת להיות ארוסה לבעלה? שהאישה מקבלת רק טבעת קידושין העגול. האישה מקבלת את הטבעת, את הבחינת העיגול, הכתר, אבל את העומק, את הפנימיות, היא לא מקבלת, היא עדיין לא נשואה. עדיין רק קשר הוא קשר שעל פי הלכה היא אשתו, אבל הקשר עדיין רק באופן חיצוני, כי עדיין אין את האיחוד ביניהם, אז זה רק עניין של טבעת העיגול. אבל לעתיד כתוב, יהיה בחינת נישואין. עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגלה לנו דרגה אלוקית, שזה נקרא שנגיע לבחינה של נישואין. כמו שכתוב ברבות, כך כתוב במדרש רבה, סדר בו, סוף פרשה, סוף פרק תתוו. וזה מה שהפסוק אומר, כי בועלייך עושייך. הקדוש ברוך הוא נקרא בועלייך, נקרא עניין של ייחוד, עניין של נישואין, יהיה לעתיד לבוא. שהאישה נקנית בביאה, האישה זה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קונה נישואין, אותנו, אנחנו נקנים לו בבחינה הפנימית הזו של, של ביה, והטיפה נמשכת ממוח האב מפנימיות. דהיינו, מה נמשך פה? העונג הפנימי, המוח הסתימה. זה יהיה בגילוי לעתיד לבוא. היינו, שלעתיד יהיה התגלות בחינת פנימיות מוח הסתימה. עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הסודות של הטעמים של התורה. המוח הסתימה התגלה, לא כמו היום שיש לנו רק את הרצון. והתענוג יבוא בהתגלות נגלות לנו. לכן, אז נישואין. לכן לעתיד לבוא זה נקרא נישואין, על ידי ביה, כמו שהפסוק אומר, בוא עלייך עושייך. עכשיו הוא בא להסביר, מה באמת הסיבה, למה רק לעתיד לבוא, יהיה שייך לגלות את זה. מה הבעיה שהיום יגלה הקדוש ברוך הוא את הבחינה הזו? למה הוא מחכה? מה צריך לקרוא, כדי שהגילוי הזה יהיה? מה זה תלוי באיזה תאריך, או תלוי במצב, ומה זה תלוי? זה מתחיל את הביור, הוא אומר כך. והטעם לזה שההתגלות ענה לי יהיה דווקא לעתיד. מה הסיבה שדווקא לעתיד לבוא יהיה ההתגלות הזו של מוח הסתימה? זאת אומרת, דבר מעניין. כאן הוא מביא את זה בקיצור, אבל אנחנו מכירים את זה ממאמרים נוספים. כי הנה ידוע דשורש המצוות, מה הטעם של כל המצוות? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. המצוות עשה ומצוות לא תעשה, אנחנו עושים אותם בדברים גשמיים. אתה לוקח חור של בהמה, עושה מזה תפילין, או מצוות לא תעשה, אתה דוחה את הבשר חזיר. אתה מתעסק עם ענייני העולם, או באופן פסיבי או באופן אקטיבי. מה הרעיון והטעם הפנימי במצוות? הוא רק לברר מעשייה, אנחנו נמצאים בעולם העשייה, עולם העשייה הוא עולם מלא תערובת טוב ורע, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד עבודת הבירורים, להיות כמו צורף, שמזכך ומוציא את הטוב מהרע. לברר מעשייה הטוב דנוגה במצוות עשה, כשאתה מקיים מצוות עשה באופן אקטיבי, אז אתה בעצם עושה כאן את הבירור על ידי שאתה מוציא את הטוב מהרע, והלא תעשה זה פעולה הפוכה, להפריד הרע. אז שתי הפעולות הללו של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה אנחנו מנקים את העולם, מזכחים את העולם. כי בכל דבר, כל דבר שיש בעולם, ואפילו בכל נפש מישראל, יש טוב ורע. יש בכל דבר תערובת. אשר על ידי נפילת רפח ניצוצין, כשהקדוש ברוך הוא הוריד על ידי המושג הידוע שבירת הכלים, שנפלו רפח ניצוצות למטה, ומה קרה לניצוצות האלה? ניצוצות מאוד גבוהים, באו מעולם מאוד נעלה, נקרא עולם התוהו, והניצוצות האלה נפלו פה למטה, אשר נתערבו ברע, הם נפלו פה למטה והתערבבו ברע, אז יש ניצוצות אלוקיים מאוד מאוד גבוהים, מעולם התוהו, שנפלו פה ומעורבבים בכל חפץ וחפץ, אז הצורה הגלויה של כל חפץ נראית גשמית ונמוכה, אבל יש בפנים ניצוץ אלוקים מאוד מאוד גבוה. אז צריך על ידי המצוות תעשה והלא תעשה להפרידם ולבררם. אנחנו צריכים לנקות את העולם, לזכך את העולם. כל מצווה עושה כאן איזשהו זיכוך. ולאחר הבירור, אחרי שאנחנו נברר את הכל, נזכך את הכל, אז יתגלה העוצמה האלוקית הענקית שיש באותו ניצוץ, שכרגע תמון בכל חפץ וחפץ, אז הם גדולים וגבוהים הרבה. אז פתאום כל הניצוצות הללו התגלה מעלתם, פתאום התגלה העוצמה האדירה. זה קיים גם היום, אבל היום זה נסתר. ברגע שאתה תוציא את זה מההסתר, פתאום התגלה השורש הנפלא הגדול שקיים בכל דבר. כי שורשם מתוהו, כי הרי השורש של כל הניצוצות מעולם התוהו, השורש נעלה במדרגה יותר מן התיקון. עולם התוהו יותר גבוה. כרגע עולם התוהו יותר נמוך, כי זה ניצוצות שנפלו למטה. אבל אחר הבירור, יראו את האמת, עולם התוהו יותר גבוה. ולכן, זה גם הסיבה, עבור זה, בגלל זו הסיבה, המאכל מחיה את האדם. זה הרי הסבר. למה אדם אוכל, אדם הוא מסוג מדבר, והאוכל שהוא אוכל הוא מסוג החי, או מסוג הצומח, או מסוג הדומם, והאוכל מחיה אותו. זה משהו פה אבסורד, שהעליון זקוק לתחתון, אבל מה הסיבה הפנימית? כי שורש המאכל, השורש שיש באוכל, שאדם אוכל ונהנה ממנו, אגם שכמו שהוא למטה, האוכל כפי שאנחנו מקבלים אותו בעולם, בטבע של העולם, הוא מעורב ברע. אז זה אוכל גשמי ונמוך, זה דומם, זה צומח, זה חי. אבל לכן שורשו, מה השורש שיש בתוך האוכל? מה הניצוץ שיש בתוך האוכל? הוא מתוהו, זה משורש מאוד עליון. השורש הזה של תוהו הוא יותר גבוה מהבן אדם שאוכל את האוכל. ולכן כשאדם אוכלן הוא מברר הטוב, אדם אוכל את האוכל, אוכל זה בצורה נכונה, והוא פועל את עבודת הבירורים על ידי הכוונה ועל ידי הברכה, ומוציא את הטוב, הניצוץ הטוב שיש במאכל, הוא מגרש הרע והפסולת לחוץ, מה קורה? אז אחר הבירור, אחרי העבודה של אדם שהוא עושה את עבודת הבירורים, הטוב מן המאכל, אחרי שהוא מברר את הטוב מהאוכל, הוא עושה אותו, אז היה דרבה, הם מחיים את האדם, ומוסיפים לו כוח וחיות בנפש, פתאום הנפש האלוקית שלו, יכולה להתפלל יותר טוב, יכולה ללמוד יותר טוב, מאיפה היא קיבלה כוח? מהניצוץ שהיה תמון לפני זה באוכל, והוא היה עמוק עמוק בתוך הצולת, והוא הוציא אותו משם. כי אחר הבירור ועלייתם למקורם, הם במדרגה יותר נעלית. דהיינו מאיפה הם באים הניצוצות הללו? מעולם התוהו שקדם לתיקון. וזה מה שאומרים בקבלה, מופיע גם בחסידות, שתוהו זה נקרא שם סג, ותיקון זה שם מה? זה צירופים שונים בשם הוויה, על כל פנים שם סג זה צירוף שמגיע לגימטריה 63, ושם מה זה גימטריה של 45, אז תיקון הוא מרומז במה, ותור הוא מרומז בסג, הוא הרבה יותר מעלה, ומה זה עולם מתוקן, זה עולם האצילות, וסג זה עולם התור. ולכן, אז מה שבעצם אמר לנו קו השורות, כשנסיים את עבודת הבירורים, התגלה לנו פה עוצמות אדירות, הם קיימים היום, אבל אנחנו לא רואים אותם, צריכים לברר אותם. ולכן, הנה, לעת עתה, מה קורה היום? קודם שנברר עדיין הניצוצות שנפלו, היום הניצוצות עדיין לא התבררו, הם עדיין תמונים בתוך כל דבר ודבר, עדיין אין בהתגלות התענוג, אז אתה לא יכול לגלות את העונג האלוקי הנפלא, הוא קיים אבל אתה לא יכול לגלות אותו כי הוא חבוי, הוא מוסתר, כי הם אוהבים טוב ורע. הרי שאל שאלה למה לעתיד לבוא כן יתגלה? אכן אחר הבירור, שמה יהיה אחר הבירור? שישובו למדרגתם הקודמת? אז הדבר שנראה היום תחתון, אחרי הבירור הוא יגיע לשורשו האמיתי, אז יהיה גמר וסוף מעשיה שם במחשבה היה התחילה, אז יהיה התכלית שבשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את כל סדר ההשתלשלות, הכל יגיע לתיקונו, ולא יהיה שום הסתרה מרע, אין רע שמסתיר, כי עשו הפרדה, הרע הלך לאיבוד והטוב עלה למעלה, אז הכל מתוקן, אז ממילא יהיה נגלה התענוג מאור בזיו העליון, אז ברגע שיש הכל מואר, אין שום כיסוי, אז העונג האלוקי נמצא בהתגלות, זה נקרא תורה חדשה, פתאום תראה גם בלימוד התורה שאתה לומד, אורות אחרים, את המוח הסתימה יתגלה. ודווקא מבירור דברים תחתונים שכעת, הגילוי הנפלא הזה תלוי בעבודת הבירורים שאנחנו עושים היום. וזהו, זה גם מה שנאמר בפסוק, עניין אשת חיל לתרת בעלה. אותו רעיון, שמה שהיום נראה נמוך, האישה היום היא המקבל מהבעל שהוא המשפיע, לעתיד לבוא אומרים שהאשת חיל היא תהפוך להיות האתרת לבעלה. בספירות זה גם ככה. שספירת המלכות, היום הוא מקבל מזעיר אנפין. לעתיד לבוא הוא יהיה האתרת, הוא יהיה מעל בעלה, מעל הזעיר אנפין. דהיינו יתגלה מעלת הגשמי, שהוא בעצם יש בו ניצוץ מעולם התור, הוא נעלה מאוד. היום לא רואים את המעלה שלו. אבל לעתיד לבוא זה יתגלה, אז זה יהפוך להיות שהתחתון יש לו מעלה עצומה. שבה יהיה מאיר אור טוב, טעם ודעת הגנוז ונעלם. דהיינו איזה אור נפלא, בחינת מוח הסתימה. שכעת מה קורה עם הבחינה הזו, הוא באבן טוב. כעת הוא נמצא, האבן שווה הרבה כסף, אבל זה אבן, זה דומם. זה בחינת דומם. לעתיד לבוא, כשנוציא את הטוב החוצה, ויהיה האור אז בהתגלות, ויהיה טוב במדרגה יותר גבוה מן התיקון. היום עולם הטוב נפל למטה. לא רואים את מעלתו, אבל לעתיד לבוא, יתגלה מעלתו. כי גם תיקון יהיה אז, עולם התיקון גם יהיה לעתיד לבוא. אבל טוב, יהיה האור יותר גבוה מאחר הבירור. אחרי הבירור, יראו את המיקום האמיתי של כל דבר. עולם הטוב יתגלה מעלתו. ואז הוא מסיים את המאמר ואומר שהדבר הזה מרומז, גם כן בסדר הברכות אמרנו שאשת חיל עטרת בעלה, זה יהיה לעתיד לבוא. אז רואים שביום שהאדם נושא את אשתו, אומר את ברכת הנישואין, אז רואים שם בסדר הברכות דבר מעניין. וזהו שבשני ברכות האחרונות בנישואין, אומר תחילה בברכה הראשונה, דיינו בברכה אחת לפני האחרונה, מה הוא אומר? משמח חתן וקלה. אז אומרים משמח חתן וקלה, אתה מבין שמי עיקר ומי תפל, קודם חתן ואחר כך קלה. ובאחרונה אומר, מגיע לברכה האחרונה, פתאום משתנה הנוסח, אומרים משמח חתן עם הקלה. דיינו, הקלה היא העיקר והחתן נתפל הקלה. מה השתנה? כי לעתיד לבוא הקלה, כי לעת אתה, סליחה, לעת אתה, הקלה מקבלת מהחתן. בשלב הראשון, החתן הוא למעלה, והקלה מקבלת ממנה. וזהו משמח חתן, ואחר כך וקלה. אבל לעתיד, הברכה הראשונה הרי זה אחרונה מהי. מהירה היא שמה בערי יהודה, בחוצות ירושלים. תראו מה שיהיה לעתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא? יהיו שווים בקומותן. כתר אחד לשניהם, כמו שהייתה קודם המיעוט. כמו ששני המאורות הגדולים יהיו בחזרה הגדולים. וזהו משמח חתן עם הקלה. עוד דבר רואים, דבר מעניין שיש בברכה האחרונה, אומר גם כן, ישמע כל חתן וכל קלה. איך פתאום יש כל קלה? היום לא שומעים את כל הקלה. החתן אומר, הרי את מקודשת לי, ומה הקלה אומרת? שותקת, היא לא אומרת כלום. הם כל קלה. אבל לעתיד לבוא אומרים, ישמע כל חתן וכל קלה. כי לעתיד יהיה לקלה כל. קלה זה סמל של האישה, של המלכות, של התחתון. יהיה לו קול, פתאום נראה את ה... כמו שיש את הפתגם ביום יום, שלעתיד לבוא, האבן ידבר. ישמעו את האבן מדבר. זאת אומרת, התחתון יהיה לו קול. קול, היינו המשכה והתגלות. המושג קול זה נקרא גילוי. כמו קול גשמי, שנמשך ונתגלה מהבל הלב לקנה. כמו קול גשמי מגלה את מה שיש לאדם בלב. הקול זה מושג של גילוי. ולעתיד, כשיהיה אשת חיל, אתרת בעלה, אז יהיה להקלה קול. מה פרוש יהיה לכל? המשכה והתגלו, תראו את המעלה של התחתון, תראו את המעלה של הקלה, תראו את המעלה של המלכות. ועל דרך מה שכתוב, ביום ההוא ייצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, שהמלכות תהיה אתרת ומשפיע לבעלה, גבוה מן התיקון. אז למה צריך שיהיה כל חתן? אז רק כל קלה, רק מעלת התחתון. אומר רק מחמת שגם התיקון לא יתבטל, לעתיד לבוא יהיה גם טוב וגם תיקון, אז לכן כל חתן וכל קלה, שלשניהם יהיה כל המשכה והתגלות. בית המאורות הגדולים אחר הביאור, אבל מה יהיה החידוש? הכל קלה זה יהיה החידוש. והנה, מוח הסתימה הוא מקור כל הבירורים. כל הבירורים שאנחנו היום מבררים ומוצאים את הניצוצות, אמרנו, רק אחרי שנזיין את הבירורים מתגלה מוח הסתימה, כי מקור כל הבירורים זה הבחינה הנפלאה, הנעלמת הזו, מוח הסתימה. כי מה שכתוב בחוכמה התבריר הוא הלשון הידוע שכתוב שהחוכמה, בכוח החוכמה אפשר לעשות את כל הבירורים, על איזה בחינת חוכמה מתכוונים? שורשה מן מוח הסתימה הנעלם, ששם עיקר הבירור, ואחר שהתבררו, אחרי שנסיים לברר את הכל, אז יהיה גילוי מוח הסתימה. מה זה הגילוי של מוח הסתימה? התגלה התענוג עליון, תכלית השלימות, ואז יהיה התגלות פנימיות עמי תורה, שזה מה שכתוב, ישקני מנשיקות פיו. לכן, עוד דבר רואים הבדל בין היום לעתיד לבוא, לעת עתה הוצלות בלחש. הם מתפללים 18 בשקט. למה? כי היום, כשאתה עומד בפני המלך, אתה שותק. אתה כמו הקלה, אתה עומד ליד החתן, החתן מדבר, אתה שותק. כיוון שאין להקלה קול. שאתה, בחינת דיבור, בטל לגבי מחשבה ומידות. אישה, תפילה לגבי בעלה, אז היום אתה שותק. אבל לעתיד לבוא, אחר הבירור, כשהתגלה מוח הסתימה, כשהתגלה הפנימיות הזו, טוב טעם ודעת, אז יהיה להקלה קול גדול ולא יסף. ובמילא יהיה 18 בקול רם. יהיה, התחתון יהיה לו פתאום קול, הוא יוכל לדבר. יראו את מעלתו. ויהיה המלכות עיקר. איש את חי לתרת בעלה. כנודע שבעשר ספירות, האור חוזר, באור ישר, אז חוכמה יהיה למעלה והמלכות למטה. אבל באור חוזר, שמתגלה המעלה של התחתון, מתהפך הסדר, מי הופך להיות המעלה? המלכות הופך להיות המעלה, והחוכמה היא הופך להיות המטה. המלכות הוא כתר ויסוד, הוא חוכמה. עד רבה, מתהפך העניין. וזה נקרא, יש את חיל עטרת בעלה.